נחזור לשיעור שלנו. אנחנו בחלק השלישי של השיעור השני של הסדרה על המורה, על הריקות של המורים. דיברנו במהלך הלימוד שלנו
על החשיבות הגדולה של
להיות בנוכחות מורה, כמה קשה ולמעשה כמה בלתי אפשרי לעשות את הדרך לבד מספרים נאמר, כי רוב הידע החשוב בעצם מתגלה לנו דרך שפת הגוף לפעמים של המורה, או באופן טלפתי על ידי המצאות עם המורה, כי הידע העמוק הוא לא ניתן להעברה במילים. זו אחת הסיבות, ויש הרבה סיבות נוספות. עוד לפני שמגיעים לתובנות האולטימטיביות, יש הרבה תובנות בדרך שצריך לפתח. וכשנמצאים על יד מורה, מפתחים אותם על ידי אוסמוסה, ומקצר את הדרך לאין שיעור. ולמעשה אולי זה הדבר היחיד שעושה אותה לאפשרית במהלך חיים אחד. אז מאוד חשוב המורה, וחשוב המצאות קרובה ליד המורה, שיוליך אותנו בדרך. ומאוד חשוב להבין למה אנחנו באים למורה שאנחנו באים אליו. דיברנו שמאוד חשוב שיהיה סינכרון בין הציפיות שלנו ובין מה שהמורה מלמד. והרבה פעמים כשיש אי-שביעות רצון, אם מסתכלים יותר לעומק, מתברר שהמטרות של התלמיד לא תאמו את מה שהמורה מלמד. התלמיד יש לו אולי איזה מין אי-שביעות רצון או איזה שאיפה מאוד מאוד כללית לאושר, אבל לא ברור לו מה בדיוק. אנחנו רוצים להביא אנשים לאושר האולטימטיבי, והאושר כאן ועכשיו הוא לא מטרה עיקרית, למרות שהוא מטרה חשובה, ואלה דברים שקורים בדרך והם צריכים לקרות בדרך. אבל אנחנו הולכים הרבה מעבר לכאן ועכשיו ולחיי ההווה. אז מאוד חשוב שהתלמיד יהיה ברור למה הוא בא, מה המורה הזה מלמד. ודיברנו הרבה על הריקות של העולם שלנו ושלנו עצמנו, ועל כך שכל דבר ודבר בעולמנו הוא בעצם רצף של הפשלות של תמונות מנטליות ותו לא. יש אוסף של נתונים גולמיים, צורות, צבעים, צלילים, תחושות, מרקמים וכך הלאה, טעמים, ריחות, וכל זה בעצם רצף של תמונות מנטליות שאנחנו משליחים, ואלה באות כהפשרה של זרעים קרמיים ששתלנו שמה, באמצעות מעשינו בעבר. ולכן, מכיוון שכך, מכיוון שזה איך שעולמנו קיים, והוא רק קיים בצורה כזאת ואין לו שום קיום אחר, אז נהיה סופר קריטי לזרוע את הזרעים הנכונים, כדי שנוכל לחוות את העולם שאנחנו שואפים אליו, את האושר שאנחנו שואפים אליו, ולהיות מוקפים בישויות מלאכיות ומאושרות. אז מאוד מאוד חשוב להתחיל להקפיד מה אנחנו זורעים. וכל הזרעים האלה קשורים בעשייה שלנו ביחס לאחרים, כלפי אחרים ביחס לאחרים. עשייה, דיבור ומחשבה שקשורים באחרים. חשוב לקלוט את החשיבות של הרעיונות האלה, ואם קולטים את החשיבות שלהם, מתחילים להבין שהדבר הכי חשוב, שאדם שוחר בדרך הרוחני צריך ללמוד, זה איך לשרת אחרים. במעשים, בדיבורים ובמחשבות. איך אני ביחסי לזולת, איך אני מתנהגת איתם, איך אני פונה אליהם, ואיך אני חושבת עליהם. במיוחד, איך אני חושבת עליהם, כדי לזרוע את הזרעים הנכונים. אז בעצם אנחנו במקום שבו אנחנו מלמדים איך לשרת אחרים, במעשים, בדיבורים ובמחשבות. זה עיקר הלימוד שלנו. כל השאר זה נספחים. זה עיקר הלימוד. כי כשהתלמיד קולט את זה וקולט את החשיבות של זה, ומתחיל להקפיד על הדברים האלה דרך היומן וכך הלאה, ודרך ההבנה של הריקוד, אז באופן אוטומטי הוא מייצר לעצמו עושר. והוא יגיע בסופו של דבר אל המטרות האולטימטיביות. ככה שמורה גדול, זה בעיקר מה שהוא ילמד. הוא ילמד איך לשרת אחרים, כדי שנוכל לזרוע את הזרעים האלה. וזאת אמנות גדולה, אמרנו, לשרת אחרים, זה מעבר ללהכיל אנשים ולהלין אנשים. זאת אמנות מאוד גדולה, איך לעשות את זה בצורה העוצמתית ביותר, וכזו שזורעת זרעים עוצמתיים ביותר, כאלה שיכולים להפשיל כבר בחיים האלה, זאת אמנות מאוד מאוד גדולה. ולשם כך אנחנו צריכים למצוא מורה שהוא מאסטר בלימוד הזה, שמבין איך לנווט את התלמיד אל המטרה הזאת. ודיברנו על זה שהתלמיד בא למורה כי הוא עוד לא יודע איך להגיע לשם. אילו היינו יודעים, אז כבר היינו כולנו מוארים. כבר היינו בגן עדן וכבר היינו מלאכים כולנו. העובדה שאנחנו עדיין כלואים בגוף שהוא בשר ודם, וגוף שקל לפצוע אותו וקל לגרום לו סבל, אנחנו סובלים הרבה בתודעתנו, מידע שאנחנו עוד לא יודעים. וזה מצריך התייחסות של ענווה, לבוא אל אותו מורה בהרבה ענווה ובתחינה, ומתוך רצון לשרת את המורה. דיברנו על איך אנחנו רותמים אלינו את המורה. על ידי השירות שלנו אנחנו רותמים אלינו את המורה ויוצרים את הקשר ההדוק עם המורה, כדי שהוא אכן יימצא לידינו וימשיך להימצא לידינו, כדי שנוכל להתקדם בדרך. אז זה בקיצור נמרץ. והתחלנו למנות רשימה של תכונות או סגולות או מעלות של מורה מאסטר כזה, של מאסטר גדול כזה, שאכן יכול להנחות אותנו בדרך. והרשימה שהתחלנו פעם שעברה ונמשיך היום, אמרנו שיש לה בעצם שתי מטרות. מטרה אחת היא אכן לחפש את התכונות האלה אצל המורים שלנו. בטח כשהקשבתם לתיאורים השונים, בטח המחשבה הראשונה שעולה, האם למורה או למורה שלי או למורים שלי אכן יש תכונות כאלה או אין תכונות כאלה, האם אני מבחין בהם או לא מבחין בהם, רואה או לא רואה. זה היה לכם בטבלה, נכון? רואה או לא, מישהו עשה את הטבלה? כן? יופי. אז זאת מטרה אחת, כמובן, לעזור לנו למצוא לעצמנו את המורה המושלם, ואנחנו צריכים מורה מושלם. כדי להגיע לשלמות צריך מורה מושלם. והמטרה השנייה זה בו בזמן שאנחנו מחפשים את התכונות האלה בחוץ אצל המורים, ממילא אנחנו גם מסתכלים על עצמנו, האם לנו יש אותם, או אם אין לנו, כמה אנחנו רחוקים מהמקום הזה. אז באופן עקיף, ההקשבה ללימוד הזה ולתיאור הזה בעצם מקרבת אותנו לרמה של המאסטר המושלם, כי אנחנו עכשיו מסתכלים מה צריך שיהיה למאסטר, ומה יש לי ומה אין לי וכך הלאה. אז תזכרו את שתי המטרות האלה עכשיו כשאנחנו עומדים להמשיך בתיאור. ואני אתחיל מאיפה שהפסקנו. אז בראש העמודה השנייה כתוב אב גאה. אב גאה או אם גאה, אנחנו מדברים על המורה המאסטר, על המורה הגדול. והמורה הגדול, כשהתלמיד עושה משהו נפלא וגדול, הוא צריך להיות גאה בזה, הוא צריך לשמוח בזה. למה מציינים את זה בכלל? כי לא כל המורים הם כאלה, ואנחנו יודעים. אם המורה הוא פחות מגדול מאוד, הרבה פעמים כשהתלמיד מתחיל להצטיין, זה מאיים קצת על המורה, והוא מתחיל אולי להיות קצת מתגונן. אולי הוא חושש שהוא מאבד את הכוח על התלמיד, ולפעמים נהיה מאוד ברור שהתלמיד עולה על רבו, זה קורה. זה קורה. אם תסתכלו בהיסטוריה, היו תמיד תלמידים שעלו על מוריהם. זה בלתי נמנע. מורה גדול, אם הוא מבחין שתהליך כזה קורה, הוא יהיה שמח, והוא יהיה גאה בו. וכאשר זה מתאים, הוא יפנה לתלמיד את הבמה וישב מאחור. מורה גדול חווה סיפור גדול כשזה קורה. כי הוא יודע שהוא עזר לתלמיד להשיג את מה שהתלמיד חיפש. עזר לתלמיד להיות מאסטר, להיות מאסטר גדול. ואם יש לנו מטרה אחרת בהוראה, אז אולי אנחנו לא צריכים ללמד. כי המטרה שלנו זה להביא את התלמידים שלנו לגדולה. ואם את זה הצגנו, אז אנחנו צריכים להיות שמחים. אם אנחנו לא שמחים, משהו לא בסדר. אם אנחנו מתקנים התלמיד, משהו לא בסדר. אז זה אחד הסימנים של מורה גדול. אחר כך כתוב שם דחיפה מן הקן. ופה מדובר על מערכת יחסים של תלותיות שיכולה להתפתח בין מורים ותלמידים, שיכולה בקלות להתפתח בין מורה ותלמיד. שהתלמידים מפתחים תלות במורה. לפעמים התלמיד שוכח בשביל מה הוא בעצם בא ונצמד למורה. ולפעמים גם להפך, המורה נאחז בתלמיד ונצמד לתלמיד מהסיבות שלו. ושניהם שוכחים שהמטרה בכלל שלשמה הם נפגשו זה כדי לייצר עוד מאסטר. זה מטרת המפגש בין המורה והתלמיד. וזה אומר שכשמורה הוא גדול, הוא מחכה ליום שהוא יכול לדחוף את התלמיד מן הקן, לזרוק אותו מן הקן ולשלוח אותו לדרכו. הוא מחכה ליום שהתלמיד כבר לא צריך אותו. והוא לא יעודד את היחס התלותי של התלמיד בו. אולי
הוא ישלח את התלמיד
שיפתח קבוצה משלו, או ילך למקום אחר ויתחיל מרכז משלו. אז מורה גדול בעצם שואף למצב הזה, ולא מעודד את הדבר ההפוך, את התלותיות.
אני רוצה להוסיף כאן בנקודה הזאת, שצריך לעשות הבחנה בין מערכת יחסים רגילה שבין מאסטר ותלמיד בכל תחום שהוא, לבין מצבים שיכולים להתפתח בתרגול רוחני עמוק, ושבהם הברית בין מורה ותלמיד היא כזאת, שהתלמיד לעולם לא עוזב את מורהו, וזה לא בגלל תלותיות, אלא בשל האופי המיוחד של תרגולם. וזה יכול ללבוש ביטוי פיזי, או שהשניים אכן לעולם לא נפרדים, או ביטוי מנטלי. במקרה זה, גם אם המורה שולח את התלמיד לפעול במקום אחר, קשר הלב ביניהם נשאר חזק מאוד, ומבחינה זאת אפשר לומר שהם לעולם לא נפרדים. התלמיד לעולם לא עוזב את מורהו וליבו. נקודה נוספת שהייתי רוצה להוסיף, ושיש להיזהר בה כאן, היא שתלמיד עלול להשתמש בתיאור שנתנו כמסווה למניעים שאינם תיאורים, או לספק מהווים משלו. ולא לזה הכוונה. וכאשר מדובר במערכת יחסים רוחנית, דבר כזה בעצם יעיד על כישלון רוחני של התלמיד. ולכן כאשר מדובר ביחסים עם מאסטר רוחני גדול, כיבוד רצון המורה יהיה תמיד בעדיפות ראשונה. ומן הראוי שהתלמיד לא יעשה צעד מעין זה ללא עידוד ותמיכה פעילים של המאסטר. מאסטר רוחני גדול, המבין היטב ריקות, התלותיות היא ממנו והלאה. ולכן במקרה כזה, מן הראוי שהתלמיד יפעל תמיד בעצה אחת עם הלמה.
בשורה הבאה כתוב, ג'ינגיס חאן וקציניו. אתם יודעים, ג'ינגיס חאן היה קיסר מונגוליה, מושל גדול במונגוליה, והוא יצר מעצמה אדירה. הוא הגיע למוסקבה, הוא הגיע לווינה, הוא הגיע לרוסיה, לאיראן, לאפגניסטן, להודו. חצי עולם היה ממלכה שלו. הוא הגיע עד וייטנאם, אומרים. ואומרים שלשלוח מסר מקצה אחד של הממלכה לקצה שני של הממלכה עם רוכב על סוס, לקח 3 שנים. 3 שנים לרוכב על סוס להעביר מסר מקצה אחד לקצה שני של הממלכה. אז איך אדם אחד מצליח לעשות את זה? כאילו, איך אדם מצליח ליצור אימפריה כל כך ענקית? אז זה דורש כישורים מיוחדים. זה דורש כישרון מיוחד. והכישרון הזה, זה הקצינים שלו. היה לו צוות של קצינים, או סגנים, או שרי אלפים, או איך שתקראו לזה, שלהם הוא נתן סמכות, ושאותם הוא העצים. הוא העצים אותם, והם העצימו אחרים, והיה שם היררכיה של העצמה, שבזכותה אפשר היה לשלוט בכל האימפריה הענקית הזאת. וכשהוא מת, היו עוד כמה דורות של אימפריה ענקית עד שכל זה התמוטט. ואיך זה התמוטט, אתם כבר שמעתם חלק מכם בסיפור. סיפרתי לכם בתוך הלא ג'ון. אחד מהם, אחד הנכדים, הפך לבודיסט. בא מורה בודיסטי גדול, משושלת הסאקיה. והם היו כאלה ענקים, הקיסרים האלה, הם יכלו להזמין כל מורה שהם רצו, הם הזמינו את הטיבטים, עם איומים, זה לא היה פשוט, הם איימו, לא שאתה תבוא לפה או שאני הולך ומחרים את טיבט. אז יש סיפור כזה על הסאקיה הגדול, והוא היה כבר זקן, והוא לא יכול היה להגיע כל כך מהר לנסיך כפי שהנסיך ציפה, אבל הוא שלח את האחיינים שלו הצעירים, שאחד היה בן 9 ואחד היה בן 11, וזה בן 9 הצליח להמיר את דתו של הקיסר, והוא הפך לבודיסט, ואז הוא התחיל לאסוף את הצבאות, וכבר לא היה מעוניין בשליטה בכל העולם וכך הלאה. אבל זה לא הסיפור שלנו. הסיפור שלנו זה שג'ינגיס חאן המקורי, שיצר את האימפריה, ידע איך להעצים קצינים ולעמוד מאחריהם. אז מורה גדול יבנה צוות של מורים גדולים מתחתיו. ובשלב מסוים יהיה לו החזון והתבונה להשאיר את הממלכה להם, להשאיר להם לנהל את העניינים. מכיוון שאם המורה מתעקש כל הזמן לעמוד שם ולהיות הדמות המרכזית ושהכל יהיה תלוי בו, הממלכה לא יכולה לגדול. ואנחנו מדברים פה עכשיו לא על ממלכה מונגולית, אלא הלימוד לא יכול להמשיך להתפשט ולהמשיך ולגדול, אם זה תלוי באדם אחד. אז מורה גדול לומד להעצים אנשים אחרים ולאפשר ללימוד להגיע בצורה כזאת שבסופו של דבר הוא לא יהיה נחוץ יותר. זה ימשיך בלעדיו. ואז הוא אכן מסוגל ליצור משהו שיכול לעזור להמון אנשים, ולא רק לקבוצה הסופית שאדם אחד יכול לפגוש בחייו. אז מורה גדול ליצור קבוצה של מורים מיומנים היטב, ושהם יוכלו להמשיך ולדאוג לתלמידים חדשים, ואלה יאמנו מורים חדשים שיוכלו לדאוג לתלמידים חדשים וכך הלאה, ואז אפשר לבנות אימפריה במרכאות, זאת אומרת, אז הדרמה אכן יכולה להגיע להרבה אנשים ולעזור להם. אחר כך כתוב, יוצר לפיד ואותו מעביר. אז יש קצת דמיון כאן על הרעיון הקודם, הוא יוצר לפיד והוא מעביר אותו. איך הוא מעביר אותו? המורה, אם הוא מורה גדול, חשוב שהוא ידאג לשמר את הלימוד. למשל, אצלנו להקליט את הלימוד, שהלימוד יהיה זמין. אם זה באינטרנט, אם זה בספרים, אם זה בווידאו, אם זה בכתב, אם זה בלבבות של אנשים. חשוב שהמורה יקדיש זמן ושיהיה לו את החזון והראייה קדימה, לבנות מערכת שתשמר את הלימוד ותאפשר אותו לרבים רבים, ותאפשר לחומר לשרוד הרבה מעבר למהלך החיים של אותו מורה, או למפגש המיידי עם אותו מורה. אז זה הלפיד. זה הלפיד שמדובר בו עכשיו. אז המורה דואג, אחרי שהוא יצר את הלפיד, יצר את גוף הלימוד, להעביר אותו באופן מלא, נאמן, מדויק, אל התלמידים המובחרים שלו, ושהם יוכלו להמשיך ולהעביר את זה הלאה. והרבה פעמים מורים שהם פחות מגדולים, מאוד נאחזים בכוח שיש למורה, או אולי נאחזים בו זמן רב מדי, והם מזדקנים ועוד לא ימנו דור של תלמידים. ואז הידע נכחד, אז הידע שלהם מת יחד איתם. ואז כל מה שלימדו מהר מאוד מתפרק. כי הוא לא ימן אנשים שימשיכו ויעבירו אותו הלאה. הוא לא ברך אנשים שימשיכו להעביר את זה הלאה. ומגיע שלב אולי שבו מורה גדול צריך אולי לקחת צעד אחורה ולשלוח את היורשים שלו לפניו, את התלמידים הטובים לפניו, ולתת להם את הסמכות, לתת להם עכשיו לעשות את העבודה, לתת להם את הברכה לעשייה, להעביר אליהם את הלפיד. ואם הם יסכילו לעשות את זה הדבר, זה הדרך שבה הדברים יעברו מדור לדור, וזה איך שנוצרות שושלות. וזה איך שבעצם הלימוד הגיע אלינו, זה איך שהוא הגיע. אם אנחנו מסתכלים מאיפה הלימוד הגיע אלינו, אנחנו נמצאים במסורת הגלוקפה, שהתחילה עם ג'צון קאפה, ואנחנו עכשיו, כמה דורות אנחנו אחרי ג'צון קאפה? זה 600 שנה, 20, 30 דורות אחרי ג'צון קאפה, משהו כזה. ועדיין יש לנו מורים מיומנים, והידע נשמר בשלמותו, בגלל שג'צון קאפה היה כזה מאסטר גדול, שדאג לעשות את כל הדברים האלה. שדאג לרשום את הידע שלו, לשמר את הידע שלו, ללמד דור של תלמידים, להקים מנזרים, מוסדות שיוכלו להמשיך ללמד אותו ולהפיץ אותו ככה. ואז גם כאשר הוא עבר מן העולם, הידע לא עבר מן העולם. הידע נשאר והידע ממשיך להיות מועבר, ואנחנו יכולים להתברך בו היום. כי הוא יצר מסורת, כי הוא יצר דרך להמשיך ולהעביר אותו. אז מאוד חשוב לא לפתח בעלות על הידע ורכושנות על הידע ולשמור את הידע. יש לנו גם נדרים כנגד זה, נכון? יש לנו גם נדרים שלא לפתח את זה. לא על הידע ולא על התלמידים. מאוד חשוב. כי הנטייה הטבעית שלנו ברגע שיש לנו איזשהו מקום של כבוד, כמורים התלמידים יתחילו לתת לנו כבוד, וזה מאוד נעים. אז אנחנו מאוד נאחזים בהם כדי שנמשיך לקבל את הכבוד. מאוד חשוב כמורה להבין שזה מכשול בדרך, ולא לאחז, לא בידע ולא בתלמידים, אלא לתת. ככל שהמורה יכול יותר לשלוח את זה הלאה ולשחרר את זה הלאה, כך הוא נהיה מורה יותר גדול. זה הקרמה דרך אגב של גדולה. אפילו נעזוב דרמה ומורים לדרמה, אפילו במקום עבודה, אנשים נאבקים על משרות או נאבקים על לשמור את המשרה שלי שלא ידחפו אותי משם וכך הלאה. הסוד הגדול הוא שמי שיכול לשחרר, הוא עולה יותר מהם. אנשים שלהם הוא משחרר את הסמכויות שלו, מציפים אותו למעלה. על כורחו הוא עולה. אבל הוא רק יכול לעלות אם הוא משחרר אחיזה במה שכבר יש. ואולי מראש לא נאחז במה שיש. הכביש בתוך רשת גדולה. אז הכביש זה המורה. והרשת הגדולה זה המשאבים שבהם המורה משתמש ושאותם הוא בונה. אז חשוב שהמורה יבנה משאבים, יבנה חומרי לימוד, לספק לתלמידים, ושהם יהיו בעצמם בתוך רשת גדולה מבחינה זאת שלהם היו מורים גדולים, שהם מסתמכים על רשת עצומה של ידע שהם חלק ממנה. הם צריכים להכיר את הידע הזה, הם צריכים להכיר איפה המשאבים האלה נמצאים, איפה הידע הזה נמצא, לשחות בים הזה של הידע. מה שקראנו לונגי צ'וק בעשרת התכונות, עשירים בידע, להכיר היטב, להתמצא היטב, שיוכלו גם הם להשתמש, לשלוף מאיפה שצריך, וגם לשלוח את התלמידים לאן שצריך. אז חשוב שהמורה מצד אחד יישען על רשת עצומה של ידע ויכיר אותה היטב, וידע לשחות בה, יהיה בקי, ומצד שני יבנה רשת עצומה של ידע למען התלמידים שלו, למען הדור הבא. ולפעמים, אם המורה גדול, אז הוא עושה את הדברים האלה עוד הרבה לפני שמתעורר הצורך. יש לו את החזון לדעת שאת זה הוא צריך לשמור, את החומר הזה הוא צריך לשמר בספרייה שלו, את הידע הזה, את הכישורים האלה הוא צריך לרכוש עוד לפני שהוא צריך להשתמש בהם. כי הוא מבין שיום אחד הוא יזדקק להם כדי לשרת את תלמידיו ולהכין אותם הלאה. אז מורה גדול מכין את עצמו ללימוד ומכין את עצמו להעביר אותו לדור הבא. אז חשוב להכין את עצמנו. גם אם אתם עוד לא מורים, יום אחד תהיו מורים. וגם אם אתם מורים בקנה מידה מסוים, יום אחד תהיו בקנה מידה יותר גדול. אז חשוב לחשוב כבר עכשיו איזה כישורים אני צריך, איזה כישורים אני צריכה. ולטפח אותם עכשיו, אפילו אם עוד אין לכם כרגע שימוש מיידי לכישורים האלה. מתוך החזון, מתוך ההבנה. אם אנחנו באים עם החזון של הבודיסטווה, עם החזון של לשרת יצורים, אנחנו צריכים לשרת יצורים שונים בצורות שונות. אז לבנות את הרשת הזאת שנוכל להשתמש בה. תכונה הבאה, כתוב שמחת מתחרים. באנגלית יש פה משחק מילים, בין rivalry ו-revelry, שבעברית אי אפשר היה לתרגם. rivalry זה קנאה, קנאת מתחרים, שמתחרים מתקנים זה בזה, ו-revelry זה שמחת מתחרים, שהמתחרים שמחים זה בהצלחתו של זה. אז הרבה פעמים רואים מורים שמתקנים זה בזה, וזה מאוד מאוד עצוב. וכשתלמידים מבחינים בזה, זה מאוד מרתיע אותם. כשהם רואים את המורה שלהם מתקנה במורה אחר, אז זה מפחית ממעמדו של המורה ביניהם, מפחית מהאמון שיש להם במורה. מפריע להם לראות שם מאסטר גדול, כי אכן הוא כבר לא מאסטר כל כך גדול. אז זה מאוד עצוב כשזה קורה, וזה יעכב את התלמידים שלהם, כי הם לא ייתנו את האמון הדרוש במורים האלה. אז מאסטר גדול הוא משוחרר מהבעיה הזאת. מאסטר גדול, כשהוא רואה מאסטר אחר מצליח, הוא שמח בזה. הוא אומר, פה יש לי משהו ללמוד ממנו. והוא אולי יציין את המאסטר הזה באוזני התלמידים שלו. ובכלל, כשהמחשבה היא כזאת, מה אני יכולה לעשות הכי טוב למען התלמידים שלי, אז אין לי מחשבה של להתקנא במישהו. כי זה לא אודותיי, זה אודות איך אני יכולה להביא הכי הרבה ברכה. וזה נפלא, כשהמאסטר יכול לשבח כשהוא רואה משהו נפלא אצל מתחרים או אצל תלמידים, מי שזה לא יהיה בלי להגיב בקנאה, זה מאוד נפלא. וזה לפעמים מבחין בין מאסטר גדול ומאסטר פחות גדול. אז זה מבחין בין אלה שעסוקים בלמצוא פסיק במה הוא טעה, וכל הזמן עסוקים בלמצוא את הפסיקים ואת הטעויות הקטנות, והם בעצם עסוקים בלהתקנא ולמצוא פגמים אצל השני, במקום להסיט את הפוקוס לגדולה של אחרים. כי כשאני מסיטה את הפוקוס לגדולה של אחרים, אז זה הדבר היחיד שמאפשר לי להיות גדולה. אם אני עסוקה בחולשות של אחרים ומחפשת אותם ומצביעה עליהם, אז אני מקטינה את עצמי. זה איך שקרמה עובדת. אז כשמתקרבים למקום הזה של המורה, מאוד חשוב לרסן את הצורה הזאת של גאווה, של אני יותר טוב או השני עושה שגיאות. זאת גאווה שהיא מאוד פוגעת. מאוד פוגעת קודם כל במורה ובצמיחה של המורה, וכמובן ביכולת שלו להיות מורה גדול לתלמידים שלו. וכשאני לא יכולה להיות המורה הכי טובה שאני יכולה להיות לתלמידים שלי, אז אני פוגעת בתלמידים שלי. אז הם מקבלים מורה שהיא פחות ממושלמת. אז מאוד צריך להיות מודעים לזה, כי לכולנו יש את זה. אז באופן מודע ומכוון לאמן את עצמנו לשמוח בהצלחות של אחרים, ולהתמקד באלה ולא בכישלונות של אחרים. וזה גם אחד הדברים שהם כל כך מנוגדים לדרך הבודיסטווה, נכון? הבודיסטווה אמור להביא אנשים לאושר. אז הוא אמור לשמוח בהצלחה של אחרים, ולא להתקנא בהצלחה של אחרים. ולא לחפש פגמים אצל אחרים, אלא לחפש את הגדולה אצל אחרים.
שירות הפניות
חופשי כתוב שם. הרבה פעמים מורים מתקנים זה בזה ומסתכלים למי יש יותר תלמידים, מי יותר מצליח, לי יש כך וכך, לך יש כך וכך, ורואים בזה איזושהי ראייה או עדות לגדולה שלהם וכך הלאה. הרבה יותר נדיר למצוא מורה שבא אליו תלמיד, והמורה רואה שהתלמיד הזה יהיה לו יותר טוב במקום אחר, והוא מכיר את המורים האחרים ואת המקומות האחרים, ואומר לך יהיה יותר טוב שמה, ויפנה אותם, שירות הפניות חופשי, אוקיי? זה יכול להיות שלמשך תקופה מסוימת, הוא ישלח אותם ללמוד כישורים מסוימים או מיומנויות מסוימות אצל מורה כך וכך שהוא לא מומחה בהם. הוא אומר, תלך לכמה שבועות, תלך לכמה חודשים, תלמד את זה ושתלמד תחזור. והוא לא חושש לשלוח אותם, הוא שולח והם הולכים לאן שהם צריכים ללכת. ואם הם צריכים לחזור הם יחזרו, ואם לא צריכים לחזור אז הם לא יחזרו. אז לבוא מתוך הרוחב לב הזה ונגיד, אני שמח בך או אני שמחה שאתה תלמיד שלי, אבל עכשיו יהיה לך יותר טוב שם. וזה יעבוד יותר טוב בשבילך. ואולי אחר כך תחזרו ותלמדו אותי אפילו את הדברים שאני לא יודעת. אז זה שירות הפניות חופשי. יש ביטוי יפה באנגלית, no strings attached. אתם לא חייבים לכלום. אתם יכולים ללכת, אתם לא חייבים לכלום. וכשהם מוכנים, אם מתאים הם יחזרו, אם לא מתאים לא יחזרו. אין מה להחזיק בהם בכוח. אחר כך כתוב שם קופת חיסכון, דובון ובירוקרט. קופת חיסכון. אז אתם מכירים חלקכם אולי את הסיפורים על קן רימפוצ'ה, איך הוא בא לארצות הברית בחוסר כל, ואיך הוא חסך פרוטה לפרוטה מהתרומות המועטות והספורות שהוא קיבל בהתחלה, כי כמעט שלא היו לו תלמידים בהתחלה. וגם כשהיו לא היה להם שכל לתרום למורה. אז היה לו מעט, כמעט כלום לא להתקיים, והוא חסך פרוטה לפרוטה, וצבר סכום ניכר, והכיל בו את הנזירים של סרני. וכשיש יחס של קרבה בין תלמיד ומורה, ולתלמיד יש צורך מסוים, אז המורה מחויב לדאוג לצורך הזה של התלמיד. במנזרים המורים דואגים לתלמידים שלהם, גם כלכלית. אנחנו במצב אחר היום, אבל גם לנו יכול להיות שיש תלמידים שיהיה להם צרכים מסוימים. ברגע שנוצר יחס קרוב, המורה ידאג לתלמיד. הוא ידאג לו למה שהוא צריך. וזו דרך מאוד מאוד קדושה לחיות כמורים. דרך מאוד מאוד קדושה לחיות. כשאתם לוקחים אחריות על התלמיד ודואגים לו. לא רק מעבירים את הלימוד והולכים הביתה ושאר זה בעיה שלכם. אלא אתם דואגים לתלמידים. ושומרים את הלימוד של הדרמה החופשי. אנחנו תמיד מלמדים בלי גבייה של כספים, לימוד דרמי. והוא צריך להישאר ככה. יש תחומים שבהם מורים גובים כספים, שזה מתאים. נאמר, היום מקובל שביוגה למשל גובים כספים, ותחומים אחרים, אתם באים למורה לנגינה, הם גובים כספים. וזה בסדר וזה מתאים, הם צריכים את הכסף להתקיים ממנו. אבל כשזה מגיע לזה, זה צריך להיות מאוד סביר, הסכומים שנגבים צריכים להיות סבירים, ובכל מקרה צריך שיהיה יוצאים מן הכלל לתלמידים שלא מסוגלים לשלם. אבל בתחום שאנחנו מלמדים, שהוא איך לשרת אחרים, אין מחיר לזה, ואנחנו לא גובים מחיר בעד הלימוד הזה. וקן רימפוצ'ה היה תמיד אומר, איך בכלל אפשר לגבות, איזה סכום לגבות עבור משהו שהוא מעבר לכל, אי אפשר בכלל לתת לו שום ערך, אין תגיד מחיר, מה? איזה תגיד מחיר תיתנו להגיע לחופש מכל סבל? כמה לגבות בעד זה? כמה לגבות בעד עושר נצחי? כמה זה שווה? עכשיו כתוב שם דובון, ובדובון הכוונה שמורה גדול צריך גם לעזור לתלמידים כשמגיעה מצוקה נפשית כלשהי. מורה גדול מהווה כתף לתלמיד כשמגיע רגע של משבר. מורה מאסטר, אם יש לו יחסים קרובים עם תלמיד, ומגיע רגע של משבר אצל התלמיד, הוא צריך להוות לו כתף, הוא צריך לתת לו את הנחמה שהתלמיד זקוק לה. יחד עם זה, חשוב אולי לציין שזה לא בהכרח נכון ומתאים לענות על כל צורך וצורך של התלמיד. זה גם בלתי אפשרי. המורה לא יכול לעשות את זה. מורה לא יכול למלא את תפקידו כמורה רוחני וללמד את התלמידים את מה שהם צריכים לדעת בדרך, ובו בזמן לשמש אמא שלהם ואבא שלהם ופסיכיאטר שלהם וגננת שלהם. הם לא יכולים לעשות את זה. זה לא תפקידם גם. וזה גם לא בהכרח עוזר. וזה גם לא בהכרח בריא. אז בזמנים יוצאי דופן, בעיתות מצוקה יוצאות דופן, כשהמערכת היא קרובה, אז מתאים שהמורה ייתן את הנחמה ואת החיבוק לתלמיד. אבל לא לעודד תלות ברמה הזאת. זה לא בריא לא לתלמיד ולא למורה. ולא ללימוד כולו. אז המורה צריך לשים גבולות מסוימים. ויחד עם זה, לא להתנער מאחריות שלו, ולתת לתלמיד את הכלים שהוא צריך כדי שהוא בעצמו יוכל להתאושש מהמשברים שלו. אחר כך כתוב שם בירוקרט, וזה נוגע בנושאים מאוד ארציים, כשאתה מתחיל ללמד גוף גדול של תלמידים והגוף גדל, אז מתעוררים צרכים בירוקרטיים עם זה, מתעוררים צרכים לנהל את זה ולנהל את האדמיניסטרציה של זה. אולי זה לפעמים לזכור מקום או לממן דברים או לחתום חוזים או לנהל ספרים. כשהגוף גדל, הצרכים האלה יכולים להתעורר. אז חשוב שהמורה לא יברח מהם ולא ינסה להתחמק מהם. אחרת הם מסתבכים בצרות, כי מגיע שלב שצריך לנהל ספרים, צריך לדאוג לדברים האלה. צריך למצוא את המימון או את התרומות או כך הלאה. זה גם חלק מתפקידו של המורה, למצוא דרכים לאפשר את הדברים האלה. לא תמיד הכל הוא יכול לעשות בעצמו, אבל הוא צריך לדאוג שהדברים האלה יעשו. ואנשים לפעמים רואים בזה נטל, כאילו זה נטל וזה מסיח את דעתי מן העיקר. אנחנו אומרים שלא, אנחנו אומרים שזה כבוד לדאוג לפרטים האלה. ותמיד אנחנו מספרים את הסיפור על אריה נגארג'ונה, שהיה כזה מורה גדול, והוא זה שמונה להיות מנהל החשבונות במנזר שלו. את הגדולים שמו לנהל את החשבונות. אז זה כבוד גדול מבחינה זאת שזה מאפשר את הלימוד הדרמי. אם מתחמקים מאחריות הזאת, אז הלימוד אחר כך יתמוטט, כי הספרים צריכים להיות מנוהלים היטב. וכך הלאה. אז אלו מכם שעוזרים בדבר הזה. אתם עושים עבודת קודש, זה נראה כאילו עבודה ארצית ורגילה, אבל אין בה שום דבר רגיל, כי היא ריקה. מה שהיא מאפשרת הוא מדהים, ולכן היא כבוד גדול. עכשיו כתוב מגנט של זהב. מגנט במובן שברגע שמורה צומח וגדל ופורח לרמה מסוימת, חשוב שהמורה הזה יבין שזאת אחריות שלו למשוך אליו תלמידים טובים. להוות מגנט או אבן שואבת לתלמידים טובים. עכשיו, אפשר לומר שיש כאן סכנה קצת של גאווה, שהמורה מתחיל להתגאות ביכולות שלו ומתחיל לפרסם את עצמו. אבל אם המורה הוא אכן מורה גדול, אז הוא כבר עשה עבודה לרסן את הגאווה שלו ולשלוט בה ולא לתת לה לנהל אותו. ואם אכן העבודה הזאת נעשתה, אז לא צריך להירתע מפרסום כשמגיע הזמן לפרסם. אלא חשוב לעשות את זה בתבונה. כי חשוב למורה הגדול להגיע לתלמידים שבשלים ומוכנים והם טובים, כדי שיוכל להעביר להם את הידע גם לתועלתם הם, וגם כדי שהם ימשיכו להעביר את הידע לתועלת אחרים. אז מורה כזה נוסע ממקום למקום ופוגש אנשים והולך למקומות מרוחקים לתת שיעור. והוא תמיד עם עיניים פקוחות למצוא את היורש, את המאסטר הבא בין האנשים שהוא פוגש. וכשהוא פוגש כאלה הוא יעשה מאמצים למשוך אותם אליו. ואנשים שונים נמשכים לדברים שונים. אז המורה צריך לפתח את מגוון הכישורים והמיומנויות. כדי להיות אטרקטיבי לקהלים שונים. לדבר עליהם בשפה שמדברת אליהם, שמושכת אותם, כדי להביא אותם כמו שגשם מייקל עושה עם אנשי עסקים, או עם הקהילה של היוגה, או כשאנחנו עושים זוגיות רוחנית, אנחנו מדברים לאנשים בשפה שכרגע הכי רלוונטית להם, ומושכים אותם בצורה כזאת, כדי לאפשר לאלו מהם שמוכנים לקבל את הידע העמוק. זה למעשה, אתם יודעים, יש את הרשימה של שש השלמויות של הבודיסטווה. בעצם יש 10. יש את השש ויש את 4. אצל הבודיסטווה הגדול, הוא כבר השלים את השש, ואז הוא עכשיו עובד על להשלים עוד 4. והארבע האלה כולם קשורות באיך למשוך אליו תלמידים. זאת מיומנות של מורה גדול ללמוד למשוך אליו תלמידים, וזאת תפקידו. לא למען עצמו, אלא למען התלמידים. אז מורה גדול צריך להיות כמו מגנט כזה, ובאופן יזום ללכת ולחפש את התלמידים האלה. לחפש את התלמידים שיש להם את האינטליגנציה, את העומק הרוחני, את העומק הרגשי, את הסגולות העיקרות בדרך הרוחנית, ולמשוך אותם אליו. מגנט של זהב אמרנו. זה צד אחד של המגנט. אספקט אחד של הזהב, של למשוך את התלמידים שבשלים אליי, אל המורה. הצד השני של הזהב זה שהמורה צריך לעשות את עצמו אטרקטיבי לתלמידים. הוא צריך להיות מסוגל להופיע בצורות שונות, בצורה שאטרקטיבית לתלמידים שונים. לפעמים כמו איש עסקים, עם חליפות, לפעמים בבגדי יוגי, לפעמים בבגדי נזיר, לפעמים כמו היפי. איפה שמתאים, מה שמתאים. המורה צריך ללמוד להיראות ולדבר בשפה שאטרקטיבית לקהלים שונים. ואל תחשבו שזו המצאה מודרנית. הבודה לימד את זה. הבודה לימד את זה במסגרת הארבע השלמויות האלה שבאות אחרי השש. בסוטרת להב היהלום, שמתואר איך הבודה נותן את הלימוד השלמות החוכמה לתלמידים, הסצנה הראשונית, מתואר שם איך הבודה לפני שהוא נותן את הלימוד, מתואר איך הוא קם, איך הוא עוטף את עצמו בגלימה שלו, איך הוא מופיע בצורה שיש בה הוד והדר כדי להגיע לתלמידים, להיות אוטוריטה לתלמידים. חשוב שהמורה ידאג להופעה שלו. לא בגלל שההופעה יש לה חשיבות מצד עצמה, אבל חשוב שהוא יהיה אטרקטיבי לתלמידים. אז זה מאוד חשוב איך הוא מתלבש, שהוא יהיה נקי, האכילה, התרגול הפיזי, בגדים מתאימים. לא חייב להיות מגונדר, אבל חייב להיות אטרקטיבי לתלמידים. זה חשוב מאוד. גם הופעה, גם צורת הדיבור. צורת הדיבור צריכה להיות אטרקטיבית. לפעמים רואים מורים גדולים וטובים, אבל הם מדברים הכל מלא מילים אקדמיות, אף אחד לא מבין אותם. זה לא עוזר להרבה אנשים. צריך שהדיבור יהיה בשפה שמגיעה לאנשים. ומורה חייב להיות מוכן למאמץ הזה, של להשקיע קצת מחשבה בהופעה ובלבוש ובדיבור וכך הלאה, כי הוא לא עושה את זה בשביל עצמו, זה בשביל התלמידים. אחר כך כתוב מנצח סימפוניה. מנצח על סימפוניה, המטאפורה פה שיש לנו תזמורת גדולה עם הרבה כלים, והמנצח שולט בכל התזמורת הזאת, בכל הכלים השונים והנגנים השונים. והכוונה פה שמורה מאסטר צריך להיות מסוגל לדאוג לצרכים של קבוצות גדולות של תלמידים. וזה מאוד קשה הרבה פעמים, כי יש הרבה אנשים עם הרבה צרכים מאוד שונים. לא רק זה, אלא שכשיש קבוצות, מתחילים חיכוכים בתוך הקבוצות. והמורה צריך להיאבק כדי ליצור הרמוניה בתוך הסנגה. מאוד טיפוסי, אוניברסלי, שתלמידים מתחילים להתחרות זה בזה, ולהתקנא זה בזה, וכל אחד מנסה לעשות עוד יותר, להרשים עוד יותר. ונוצרת תחרות, נוצרת אולי קנאה, נוצרים מתחים. סיפור על ישוע. יש סצנה שבה ישוע נפגש עם 12 התלמידים הקרובים שלו, וזה ביום לפני שהוא עומד להיות מובל לצליבה. וכבר הנבואה ישנה, אז כבר יש את הסעודה האחרונה. ועל מה הם מדברים? הם מתחילים לתחקר את המאסטר, מי מאיתנו גדול יותר? מי מאיתנו יהיה מאסטר גדול? מי מאיתנו יתפרסם הכי הרבה? על זה הם מדברים בסעודה האחרונה. הנה התשובה שהוא נותן להם, מאוד יפה, אולי כדאי לזכור את זה כמורים. הוא אומר, יש אנשים שמגישים את האוכל, יש אנשים שאוכלים את האוכל. הוא אומר, הגדולים ביותר מביניכם יהיו אלה שיבינו איך הם יכולים לשרת אחרים. אלה יהיו הגדולים ביותר. זה מביניכם שישפיל את עצמו לגמרי בשירות האחרים, הוא יהיה הגדול ביותר. זה אומר ישוע. ואנחנו מכירים את זה מהכתבים שלנו, מה הקרמה של לזכות במעמד אריאנה גרג'ינה, מה הקרמה של מעמד זה שירות. בשירות, שירות, שירות. ובשמחה. המצבים האלה קורים כל הזמן. הקנאה והתחרותיות ושבירת ההרמוניה, זה קורה כל הזמן. והתפקיד של מורה גדול זה לנסות למנוע את זה עד כמה שאפשר. להשתמש בהומור אם צריך, בסבלנות, הרבה פעמים צריך הרבה סבלנות. הרבה פעמים מורים גדולים לוקחים שני תלמידים שלא מסתדרים זה עם זה, ונותנים להם לעשות עבודה משותפת. זה מאוד קשה. הם מסורבים. ומוצאים תירוצים והסברים, והם לא עושים מה שהמורה אומר, ואז הם לא יכולים להתקדם. זה מאוד מתיש את המורה, זה מאוד מייאש, אפשר להגיד. מאוד עצוב לראות כששני תלמידים בדרך קדושה נצמדים לתחרות הזאת ולקנאה הזאת ביניהם. והתפקיד שלנו כמורים זה ללמד אותם לכבד אחד את השני ולחזק אחד את השני בדרך הרוחנית, ולשמוח כל אחד בהצלחה של השני. ולשרת, לשרת, לשרת, לשרת. אחר כך כתוב שם זוג נעליים ישן. וזה יש שתי משמעויות. אחת היא שמה עושות נעליים בשבילנו? נעליים לוקחות אותנו מאבן לאבן, מקוץ לקוץ, מגינות עלינו מפני האבנים ומפני הקוצים, והן עושות את זה כל היום, ואנחנו לא אומרים להם הרבה תודה. הן כל הזמן מגינות עלינו, ואנחנו לא אומרים להם הרבה תודה. וזה המצב עם מורים, ובאופן מוזר, ככל שמורה לוקח את התלמיד רחוק יותר, ככה פחות התלמיד זוכר להודות. הוא כבר שכח, הוא כבר נהיה מובן מאליו. מאוד נדיר לראות תלמיד שאכן מבין מה המורה עושה בשבילו, מה הוא מקבל מהמורה, ושמבין שזה טיפשי להניח שלא צריך להודות למורה כל הזמן. זה מצד התלמיד. מצד המורה, המורה צריך להבין שהוא חייב לחיות בלי ציפיות לתודה. אחרת הוא יהיה כל הזמן מאוחזב ומתוסקף. והמורה הגדול לא עושה את זה בשביל התודה, וזה לא צריך להסיק אותו. אבל התלמיד צריך לא לשכוח. האספקט השני של נעליים ישנות, זה שהן מאוד נוחות. אנחנו יכולים לסמוך עליהן. הן כבר לא ישפשפו לנו, הן לא יעשו לנו יבלות, הן כבר יתרגלו לרגל שלנו. אנחנו יכולים לסמוך עליהן. אז מבחינה זאת, המורה צריך להיות כמו זוג נעליים ישנות, שיש לו הילה של אמינות, שניתן לסמוך עליו, והתלמיד יכול להרגיש שהמורה באמת נמצא שם בשבילו, ולא ינטוש אותו. אם זה אפשרי, זה נפלא אם מורה יכול להיות במקום אחד, והתלמיד יודע איפה למצוא אותו, או אם הוא צריך ללכת ולחזור, לדעת שהמורה יחזור, שיש זמנים שהוא יחזור, והתלמיד יודע שאם הוא יגיע לשם, אז הוא יהיה על יד המורה, ויש לו חוויה שיש פה משהו שאפשר לסמוך עליו. המורה הזה זמין בצורה כזאת או אחרת. וכשהמורה אומר שהוא יעשה משהו, אז הוא אכן עושה את זה. אז זו תכונה אחרת של להיות שם בשביל התלמיד בצורה שהתלמיד יכול לסמוך עליה. כן, בבקשה.
לגבי
הזמינות
של המורה,
כן.
אני חושבת שזה מאוד
תפקיד
של המורה לעשות את זה. אני כי ישנם זמנים שהמורה לא זמין פיזית, לנו הפרטי זמינה פיזית של השנים.
Okay.
יש משהו גם בזמינות שתלמיד יכול לפתח דרך קשר עם מורה באותם זמנים שהמורה לא זמין פיזית, שישנה את הזמינות המנטלית.
Okay.
קשר הזה של הזמינות המנטלית של המורה בתלמיד.
כן, זאת שאלה מאוד חשובה. אני אחזור לשאלה, תודה. לאה שואלת בקשר לקשר הפיזי, הזמינות הפיזית של המורה, ויש זמנים שהמורה נהדר, האם יש גם מצב של זמינות מנטלית, שהמורה, גם אם הוא לא זמין פיזית, הוא זמין לי מנטלית. התשובה היא בהחלט, התשובה היא לגמרי, וזה לגמרי תלוי בתלמיד כמובן. ככל שהתלמיד תורח יותר, להתקרב למורה וליצור קשר על ידי השירות ועל ידי כל הדברים שאנחנו מלמדים, לא כל כך בקורס הזה, אבל במקומות אחרים, ושלירן ילמד בקורס שלו, ותלכו כולכם, זה קורס מאוד חשוב על זרעי למה, איך זורים זרעים כדי להיות עם למה, ולהיות זמינים ללמה, זה בדיוק מה שהוא ילמד. כשזורים את הזרעים האלה נכון, אי אפשר בכלל לסלק את המורה מליבנו, הוא זמין לנו כל הזמן, אנחנו לא צריכים אותו פיזית. אנחנו למשל הולכים לריטריט של 3 שנים, אנחנו לא נראה את המורים שלנו. גשם אייקה בכלל יהיה בסין רוב הזמן, אני חושבת. המורה הרי החיצוני הוא השלכה שלנו, הוא השלכה מתוך הרשמים המנטליים שלנו. כשעשינו מספיק את העבודה עם המורה, אנחנו בשלב מסוים הרבה פחות תלויים בנוכחות הפיזית של המורה. אנחנו יכולים לדבר איתו בליבנו והוא יענה לנו תשובות. והקשר הוא הרבה יותר עמוק מאשר קשר של מגע פיזי. אבל זה מתפתח לאט, וזה דורש מאמץ ניכר מצד התלמיד, ולעבוד נכון עם מורה. וזה מאוד חשוב, וכל הגינונים והמנהגים והכללים והנדרים של איך להיות עם מורה, זאת מטרתם. זאת כל מטרתם, לאפשר לנו להיות עם המורה כל הזמן, כי רק ככה אנחנו יכולים לקבל את הלימוד והתובנות. אז זה לגמרי אפשרי, ומי שעושה את העבודה הזאת היטב, אין לו מה לדאוג בכלל. והמורה או שיופיע פיזית, או שישלח את המופעים בדיוק בזמן הנכון ובצורה הנכונה. הוא עושה את זה ממילא, אבל כשאנחנו בקשר עמוק, אנחנו גם רואים את זה, אנחנו מבחינים את זה, אנחנו מבינים שזה מופע של המורה. מורה הלב שלנו, המורת הלב שלנו, הם תמיד עשו את זה. עוד הרבה לפני שזיהינו אותם כמורי הלב ומורת הלב, הם תמיד עשו את זה, הם תמיד חיזרו אחרינו בצורה כזאת ואחרת. הם תמיד שלחו את עצמם אלינו, כפי שמתאים לנו כל הזמן. הרי הבודה לא מוגבל למופע אחד. כל דמות שהופיעה בחיים שלנו הייתה מופע של המורה שלנו, שבאה לקרב אותנו אל העושר הנצחי, כל הזמן. כשהקשר הוא טוב, התלמיד יודע את זה, ואין יותר שום דאגה אצל תלמיד כזה, כלום. כי הוא יודע שהמורה תמיד איתו. קשה לתאר כמה זה נפלא, כמה זה נפלא לחיות ככה, שאתה יודע שאתה מוגן לגמרי. אתה לגמרי כל הזמן בידי המורה, והוא כל הזמן דואג לך, בין אם הוא נמצא פיזית, בין אם לא, לא משנה. לעומת זה, אם אין את הקשר הזה עם מורה, אז גם אם אתם נמצאים על ידו פיזית, הוא לא יכול להגן עליכם. ואתם מכירים את הסיפורים על הבודה, שבאו בני שבטו שהיו מותקפים על ידי שבט אחר, והתחבאו מאחוריו, והם נרצחו ישר שם על ידו. כי זה לא עניין פיזי כל כך. אבל זה מאוד נפלא כשאנחנו מזהים מורה פיזית, כשאנחנו מזהים אדם מסוים כמורה, ואנחנו משתמשים במופע הזה כדי לשרת וליצור את ההתייחסויות הנכונות במעשה, בדיבור ומחשבה, אז אנחנו יוצרים לנו את המורה בצורה כזאת. הוא מופיע בצורה חיצונית שאנחנו מזהים כדי שנוכל ליצור את הזרעים האלה בליבנו. ואז עם הזרעים האלה אנחנו יכולים להפליג וזהו. ואדם שיצר אותם אין לו יותר שום דאגה בעולם לגמרי. התרגול של הבקטי הוא כזה. דיברנו עליו בלימוד של הנרדה בקטי סוטרה. הבקטיקה, זה שדרכו היא היוגה של בקטי של התמסרות, הוא מגיע לרמות כל כך גבוהות של התמסרות שהוא כל הזמן עם המורה. הוא כל הזמן עם המורה. כל רגע ורגע. ויותר לא מטריד אותו כלום, הוא לא צריך יותר כלום, הוא כבר שם. אז זה מצב מאוד נפלא, אם אפשר להגיע אליו.
לפחים הדויה עם הצילים יבשות לעולה לחמה ולבנה היא הדויה ופינים של כל חסד הם לעתה ולידי כגן של עדנת האב לליבי ירחנה ולך אגישנה כגן של עדנת האב ומיתנו בך לא תזכה כל בריאה בעולם שכולו תוהה.
Yeah.